עכשיו איתכם שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי כוחה.
פתאום משתנה כל התמונה, פתאום צריך שעיבוד אחר פרח. למה? שזה בא רבי אבו ואומר, אתה צריך עוד סיבה אחרת לכל השעיבוד הזה. ומה השעיבוד הזה? בגלל שהוא עשה הנגריה. פרשות מעלת הרב. אם כן, השאלה היא אחת, תוספת השעיבוד היה בגלל שהוא עשה הנגריה בתלמיד החכמים, אבל מה הקשר בין העונש לבין המעשה? הקדוש ברוך הוא לא עושה כמו היום עונשים שאין שום קשר בין העונש לבין מעשה העבירה. כשהקדוש ברוך הוא נותן עונש, פרושרים, זה תיקון של המעשה. מה 210 שנים לעבוד בפרך, לא פחות 220, זהו, לעבוד בפרך בגלל שאברהם אבינו עשה הנגריה. מה הקשר? אבל בואו נתבונן דבר אחד, וזה פלא פלאות. השבטים בגיל 13 ו-14 יוצאים למלחמה נגד עיר שלמה. שמעון ולוי, לוי היה בר מצווה. סעודת בר מצווה שלו, מצווה הראשונה ללכת להרוג את עיר שכם. שני נערים יוצאים למלחמה לבד. יש להם עוצמה, יש להם כוח, יש להם תעוזה, יש. הם הגיעו למצרים, אומר יהודה לנפתלי, לך תספור כמה שווקים, כל אחד מכם מקבל אחד, את השאר אני מקבל. יש להם אומץ, יודעים להילחם, יודעים. מה קרה פתאום? בואו נראה כמה היו עם ישראל. והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, רש"י מביא 1 מ-5. בגמרא רש"י מביא שלמות את הכל. יש אומרים 1 מ-5, יש אומרים 1 מ-50, יש אומרים 1 מ-500. עם ישראל, לפי החשבון, היו 2 מיליון אנשים, וזה רק היה 0.5%. תעשה חשבון כמה היו במצרים. גיבורים, חזקים, כל הדברים הולכים להילחם, פתאום משתעבדים בהם, שמים את הילדים שלהם בתוך התית, האבא נושך את שפתיו ולא עושה כלום. מה קרה? כל כך הרבה מיליונים, כל כך אתם חזקים יותר מהמצרים והכל, למה אתם לא מגיבים? אלא הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו תיקון אחד, דבר אחד. אתה חושב שהנשק מנצח? שהגבורה מנצחת? יש לך טעות. תראה, כשעם ישראל עושה רצונו של מקום, ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדפו. כשעם ישראל לא עושים רצונו של מקום, דבר אחד, ונסתם לכל עלי נידף. מה קורה? איפה הקדוש ברוך הוא נותן את האומץ? איפה הקדוש ברוך הוא נותן את הכוח? הכל תלוי. ובשני מילים, תסתכלו. עם ישראל יוצאים ממצרים. הקדוש ברוך הוא אומר, לא אתם תלחמו. השם ילחם לכם, להראות לכם שהכל. אני אלחם. אני יוצא ללחם לכם ואויביכם, להושיע אתכם. זה אני עושה. יהושע נכנס לארץ ישראל. מבצרים, הם כבר מחכים לעם ישראל הרבה זמן. הם מבצרים את כל הספר, עושים ביריחו חומה אדירה, ירו שם חץ אחד. איך הם כובשים את ארץ ישראל? השלב הראשון, תקיעת שופרות. גדעון יוצא למלחמה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שלח את כולם הביתה. תשאר רק עם 300 איש. בלי נשק, בלי כלום. שופרות, קדים ולפידים. מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? ניצחון לא תלוי בנשק. ניצחון לא תלוי בשום דבר. ניצחון תלוי על מי אני מטיל את הפחד ולמי אני נותן את האומץ. זה הכל. בכל המלחמות שלנו, אני לא אעריך, זה המצב. מי שפחד ברח, ומי שהקדוש ברוך הוא נתן לאומץ, ניצח. בא הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, למה לקחת את הבחורי ישיבות? במקום להשאיר אותם ללמוד, לשמור על עם ישראל, אתה לוקח אותם לקרב. ואני אומר פה, במקום ציבורי, שאני לא יודע לאיפה זה התגלגלו הדברים, אני אומר לפרנסי הקהל, מה לכם בכלל להתעסק עם בני התורה? האם יש לכם ביטחון ב-100% שכוחי ועוצם ידי, זה מה שמושיע אותנו? אולי כל זה בלוף. מה שמושיע אותנו זה תורה. ואתם רואים שבלי שלקחו בן ישיבה אחד, עם ישראל 70 שנה רק הולך ומתפתח. לא צריך שום בן תורה. למה? כל ההתפתחות הזו בזכות התורה. אתם רוצים לגייס, מה אתם רוצים להרוויח? אתם צריכים את הבוחרי שבת לא. אתם משחקים בבסיס שכל עם ישראל עומד עליו. זאת לא, למה אתם לא לומדים באברהם אבינו? שהוא שילם עונש חמור מאוד, ככה גמרא אומרת, על מה נענש אברהם אבינו? למה? ומה אתם משחקים? אם יש לכם ביטחון עצמי גמור, בסדר, אבל אם לא, מה לכם לשחק בזה? אז, וההיסטוריה מוכיחה, גם בעבר וגם בהווה, שכל עם ישראל חי רק בזכותה של תורה.
חזק וברוך, הרב הגדול, מעוז ומגדול, הגאון, רבי משה מאיה. שליטה, חבר מועצת חכמי התורה ורבה של יד אליהו. אני זוכר את הרב לפני למעלה מ-50 שנה שהיה מקורב למרן זכר צדיק לברכה, ומרן אהב אותו ממש אהבה גדולה, וגם הוא, זה היה הדדי, זה היה בשנת תשל"ג כשהיה בחירות לרב ראשי לישראל, ראשון לציון. הרב מאיה שיהיה בריא היה מראשוני הנחשונים ללכת לחרוש את כל הארץ, לחרוש כדי להביא לידי כך שמרן יבחר, שימשיך עוד לזכות הרבים, זכור לדיות תורה לאדירה ועשה עוד כהנה וכהנה. גולת הכותרת של ליל הסדר זה מצוות והגעת לבנך, להיות כל איש שורר בביתו מדבר כשון עמו. כל אחד ואחד מאיתנו יש לנו שבוע ימים פחות קצת, כפני שיגיע ליל הסדר. כל אחד יכין פירושים יפים על ההגדה. מרן, זכר צדיק לברכה, שהיה יושב איתנו במשך עשרות בשנים ליל הסדר, היה מספר לנכדים, ממש יורד לרמה יותר מאשר הגן. היו ככה ריתוקים, הילדים הקטנים, בגיל 3, גיל 4, ריתוקים, איך שהרב היה מספר את ה-10 מכות דם, איך לפרט את זה. ויפלא השם מחנה ישראל למחנה מצרים, מכת ערוב, גם פה ביזדים, איך מרן היה מספר את זה בצורה, איך היה מחיה את זה. ומאידך, היה גם אומר קושות ותירוצים, שישים בשולחן הבנים, החתנים, החדים הגדולים, היו רוצים לשמוע קושיות. היה יושב איתנו עד שעה מאוחרת בלילה, גם אחרי בקעת המזון, אחרי כוס רביעי, אחרי הכל, יושב איתנו, ממשיך הלאה, דבר בענייני ההלכה. מרן כותב, שיעסוק בסיפור יציאת מצרים, אז שתחטפנו שינה. לא דווקא סיפור יציאת מצרים, אלא בענייני פסח. עובדה שמרן אמר לנו כל שנה דברי הלכה. קרה לנו השנה בעיה כזו, קרה לנו השנה בעיה כזו. והיה מדבר איתנו עד שעה מאוחרת בענייני ההלכה. טוב להניג שילדים הקטנים בערב פסח, יום שישי, שיכו לישון, סגו להם את התריסים, את הבילון, עשו להם בצהריים חושך, שיכו לישון כדי שבלילה אם יהיו ערניים, ככה מרן היה מקפיד על זה, שישנו בצהריים כדי שבלילה יהיו ערניים. ליל הסדר, כתוב בגמרא במסכת סכין קופתת. אמרו עליו על רבי עקיבא, מימיו לא אמר הגיע העת לעמוד בבית המדרש, חוץ מעבי פסחים ועבי יום הכיפורים. בשביל מה? בשביל התינוקות. שתינוקות לא ישנו, שיתעכבו בלימוד, יתעכבו בזה, איך הוא מעל לבית לקדש? שתינוקות לא ישנו. היה מנהגו של מרן, זכר צדיק לברכה, אחרי הקידוש, הם מביאים לו קצת אורז, כי כל היום כמעט הוא לא אכל, אכל ככה מעט, והיה יושב ולומד, היה יושב וכותב, ממש עד המנחה והערבית, רואים לו ספרים, השולחן, יושב, ערב פסח, בבית, כולם עוסקים, הוא יושב, יושב ועוסק בתורה, מגיע לו לסדר, יש את האגדה, רוצה להגיד פירושים וחידושים, האדם מגיש רעב, עד שיגיע למוציא מצה, מרוק עורך, בפרט עכשיו שעון קיץ, חמה היה עושה, היה מנהגו לאכול מעט אורז אחרי הקידוש, והיה מזהיר אותנו, לא לאכול הרבה, כל אחד ייקח מעט, והיה ואיך בסוף, בקעת בורא נפשות. למרות שאדם, אנחנו כולם מזהירים לא לאכול כזית קרפס, קדש מחץ, קרפס יחץ, לא לאכול כזית קרפס, כדי שלא לקיים ספק בברכה האחרונה. ומי שאכל כזית קרפס, עבר ואכל, אז לא ואיך ברכה האחרונה. זה לא, לא דומה לכאן. שם בירחנו בורא פרי אדמה, הברכה הזו פותרת גם את המרור. לכן, לא מברכים ברכה האחרונה בורא נפשות, זה יהיה פה סך דעת, יהיה פה הפסק. יכנס אחר כך בבעיה, יברך אחר כך עד הפעם אדמה, לא יברך. וכאן הוא בערך בורא מיני מזונות על האורז. מה הבעיה בזה? נגיד אחר כך, או אוכל ביצה, זכר לקורבן חגיגה, אוכלים ביצה, ככה היום המנהג שלנו, לאכול ביצה. אם אכל שיעור של כזית, מברך ברכה האחרונה בורא נפשות. אז מה, יש בערך שהכל. בערך מזונות. ועשה הפסק, גמרנו. אם היה בערך אדמה על כרפס, פה הייתה בעיה אחר כך. איך אחר כך יברך, עוד אחר כך יברך על המרור. יברך אדמה, לא יברך אדמה. לכן לא, אנחנו לא, לא אוכלים כזית, אם אכל, לא מברכים נפשות. וליל הסדר, אמרתי שמסכי זרם של תינוקות, לא צריכים לחכות לרבנו תם. גם מי שמחמיר כל השנה כולה בשבתות יום הכיפורים, כמו רבנו תם, כמו שציינתי פה כמה פעמים, שלפני 60 שנה, 70 שנה, היו הרבה לא נוהגים כמו רבנו תם. אפילו החכמים של פורת יוסף, היו עושים כמו הגאונים, ככה היה מנהג פשוט, כמו שכותב מנחת כהן, שגם זה 1,000 שנים, ככה היו נוהגים. רבע שעה, 20 דקות, 20 דקות אחרי השקיעה שלנו, זה כבר צאת השבת. ככה היה מנהג פשוט. מרן החדיר את זה. היה הולך ממקום למקום לפני למעלה מ-60 שנה, מעיר לי ממקום למקום, וברוך השם היום הרבה בעלי בתים שקובעים את יום התורה, מקפידים לשמור זמן של רבנו תם. בליל הסדר לא צריך להקפיד. תפילתם מהרה תקבל ברצון, יעשו תפילה מהאל, עוד מעט יאריכו, יבואו לבית, ואיך שיצא יצאת הכוכבים, אפילו יתפללו מוקדם, פלג המנחה, אין בזה בעיה. עכשיו יש שעון קיץ, היום בשעה 7 השקיעה, תפללו כמה שאפשר מהר, יבואו לבית, ויעשו את הקידוש, ולחילו, מתי? מצאת הכוכבים. 7:20 בערך, יצאת הכוכבים, אני לא מדייק, בערך 7:20, יצאת הכוכבים, ואז התחילו את הקידוש, התחילו. במושב סקנים, בתי חולים, יש להם בעיה, שעושים להם קידוש מוקדם, כי הם הולכים לשום מוקדם, הסקנים. צריך לשים לב, קודם כל, המינימום זה פלג המנחה. 1:15 קודם יצאת הכוכבים, בערך בשעה 6 בערך, אני לא מדייק, אני כמיד לא מדייק, אני רוצה להסתכל בלוחות, מה זה פלג המנחה, 1:15 בשעות זמניות, קודם צאת הכוכבים, זה דעת מרן, לא קודם השקיעה, צאת הכוכבים. מינימום צריך שיהיה פלג המנחה, אבל זה בדיעבד. לך תחילה צריך שיהיה קידוש, לפחות בשעה 7, זה ספק יום, ספק לילה, בין השמשות, לפחות שחילו אז, הם זקנים, עושים את הקידוש מהר, רוצים לישון מהר, עשו להם את זה לפחות בשעה 7. יש במשנה, מסכת פסחים, בדף צדיתת עמוד ב', שם כתוב, עבי פסחים לא יאכל עד שתחשך. תוספות כותבים, עד שתחשך, מביאים תוספת שכתוב, הפסח והמצה מצוותן משתחשך, ואכלו את הבשר בלילה הזה, והדקש פסח, המצות המרורים יאכלו פסח למצה, ולכן צריכים לאכול את המצה, היום אין לנו קורבן פסח, לאכול משתחשך. כך פסקנו מרן בשולחן ערוך, בסימן תף עין ב', מרן כותב, לא על מצה, מדבר אפילו על קידוש. אומר מרן, לא יאמר הקידוש עד שתחשך. מסביר המגן אברהם, מאחר והקידוש זה אחד מהבעה כוסות, אם אתם שתי הבעה כוסות, אחד אחרי שני, לא יצא את החובה. נתקנו הבעה כוסות, בסדר ההגדה. הכוס הראשון זה הקידוש. צריך להתחיל את הכוס הראשון שיהיה ניצת הכוכבים. אז יבוא לבית, ישיר, קדש אחת, כפס אחת. הרי רשי סידר את זה, את הפיוט הזה, קדש אחת, כפס אחת, רשי סידר את זה. יש אומרים סידר את זה, והרש מפליזה. האמרה ברוטובורג היה לו חרוזים אחרים, קצת דומה לזה. כל זה עשו שאדם יזכור את הסדר של ליל הסדר, איך לעשות את הסדר, קדש אחת, כפס אחת, ישיר את השיר הזה כמה פעמים, שיקדש, כל הפחות שיהיה זמן של 7:20, צאת הכוכבים של הגאונים. לא יחכה לרבנותם, כמו שאמרתי. יש תינוקות, ילדים קטנים, שלא אחר כך יהיו עייפים, צריכים לשמוע סיפור יציאת מצרים. זה העיקר של ליל הסדר. כמה אפשר להחדיר את האמונה בקרב הילדים, להדגיש להם בפני השם, מחנה ישראל, מחנה מצרים, חו בני ישראל היה אור במושבותם, במקום של המצרים, היה חושך וים, יש חושך, באותו מקום היה לנו אור. מחזק את האמונה בקדוש ברוך הוא, מזה נגיע לטבע, איך גוף האדם עובד, איך כל הטבע עובד, כל זה מעשה הקדוש ברוך הוא. איך הטבע עובד, איך האדם ככה חי, יש מעיים 6 מטר, וזה הולך, איך כל האוכל הזה הולך, אדם יש לו משהו קטן בעין, ככה קרנית שבעין, רואה, מצלם למוח ורואה למרחקים. מי ברא כל אלו? מבשריח זה אלוה. בסיפור יציאת מצרים נוכל להגיע גם לטבע, שהטבע הכל מאיתו יתברך. אדם לוקח גרעין, שם את זה בקרקע, פתאום מוצא עץ של פירות, זה לימון, זה תפוזים, זה תפוח עץ. מה, זה שם גרעין, תראה כל מיני סוגי מינים ממינים שונים. זה ויטמין D, זה ויטמין C, כל אחד מינים אחרות. כל זה מי עשה את הטבע הזה? איך נברא כל המפלים האלו, כל הערים, הגבעות? כל זה הקדוש ברוך הוא ברא. זה כל זה אומר להם כדי להחדיר את האמונה בקדוש ברוך הוא. זה חג האמונה של ליל הסדר. לכן לא יחכה לרבנותם. 7:20 יכול כבר לקדש. בכל שבת, אדם רוצה, עכשיו שעון קיץ, אדם רוצה לקדש מהר, להתפלל מניין בשעה 6 ערבית, לבוא לבית ב-6:20, 6:30, לעשות קידוש. מפחד שהילדים יהיו נודיקים ויבכו, יהיו עייפים, רוצה להקדים, יכול להקדים, ועושה קידוש, ואוכל כזית לחם, יוצא דוחבה של סעודות שבת, ככה דעת מרן. הבית חדש, המגן אברהם, תוספת שבת, המשנה ברורה, הם חולקים. הם אומרים, צריך לאכול כזית דווקא אחרי צאת הכוכבים. אם אתה אוכל ב6:30, 6:45, לא יצא ידו חובה, זה פלג המנחה. כתוב, אכלו היום, כי שבת היום, לא תמצאו היום בשדה. היום, היום, היום 3 פעמים, נגיד לך 3 סעודות. צריך שכולם יהיו ביום שבת. אתה הוסיף מחול על הקודש, אז זה רק קדושת שבת. זה מציאות. שעה 6:30, קיבלת עליך שבת. אז יום שישי קדוש, אבל זה מציאות של יום שישי, זה לפני השקיעה, יום שישי. לגבי המלאכות שבת, בשעת שבת זה, לכן צריך לאכול את הלחם דווקא בשעה שיהיה יום שבת. מתי זה? 7:20, אחרי צאת הכוכבים. מי שרוצה להחמיר כמו המשנה ברורה, כמו הפסקים של מגן אברהם שהזכרתי, יאכל ב7:20 עוד כזית, ככה זה עגבנייה, יאכל עוד כזית ב7:20. אבל לפי דעת מרן, לא צריך להחמיר. לפי דעת מרן, יכול לאכול, ב6:30 יכול לאכול, ויוצא את החובה של שדות שבת. דעת רוב הפוסקים, תוספת שבת מדאורייתא. יש מיעוט שאומרים דרבנן, אור זרוע, המורדכי, המאירי, הם כותבים שתוספת שבת זה דרבנן. יום הכיפורים, הגמרא למדה, זה דאורייתא. הרמב״ם בכלל לא מזכיר תוספת ביום שבת. נחלקו האחרונים בדעתו של הרמב״ם. אין בכלל תוספת, או מדאורייתא אין, נראה יותר שהרמב״ם סובר שבשבת אין בכלל דין תוספת. אבל דעת רוב הראשונים, תוספת שבת מדאורייתא. יש דבר פלא, הרדב"ז, ב-530 שנה, הוא כותב, לכולי עלמא, תוספת שבת מהתורה. זה לא מדויק, זה לא לכולי עלמא. אור זרוע, המהירי והמורדכי. טוב, המהירי לא ראה אותו, המהירי נתפס רק בעשרות שנים האחרונות. אבל המורדכי והאור זרוע, קודם מפורש, תוספת שבת מדרבנן. אבל בעיקרון הוא צודק, לא לכולי עלמא, אבל לרוב ככל הראשונים. תוספת שבת, דאורייתא. אדם מוסיף מחול על הקודש, 6:30, יכול כבר לומר קידוש. זה בכל שבת ושבת. ליל הסדר זה דין מיוחד. לא יאכל עד שתחשך, תחשך, כוונה צריך שיהיה כמו פסח, נעודקש, מרצות, כמו שהסברתי, לכן לחכות שיהיה צאת הכוכבים, שהקידוש, זה כוס הראשון של הבעה כוסות, יהיה דווקא בצאת הכוכבים. יש לנו חובה לאכול בליל הסדר, הבעה כזיתות. שתיים, ומוציא מצה. מי שקשה לו, זקן וחולה, יכול לאכול רק אחד. אבל לכתחילה, הוא בעל הבית מברך, המוציא לחם מן הארץ, ועל אכילת מצה, זה שתי כזיתות, מחבר בעדו או בעד ביתו. ייתן לכל אחד בני הבית, ייתן להם את שתי הכזיתות האלו. אחר כך כזית בקורך, אנחנו נוהגים בקורך, שיש את המרור, החסה, בפנים, והמצה עוטף אותו. יש שכתבו ההפך, אבל אנחנו מנגלנו כך, כדי לדעת רוב הפוסקים, שהמצה עוטפת את המרור. מטבלים את זה בחרוסת, זה כזית שלישית. כזית רביעית, זה אפיקומן. מי שרוצה לאכול יותר, יכול לאכול יותר, אבל זה המינימום שאדם חייב. כמה זה כזית? מחלוקת. עריף והרמב״ם סוברים שכזית זה שליש ביצה. ביצה זה 18 דרם. פחות משליש, ככה הם קודמים. 6 דרם. כל דרם, נגיד נעגל את זה, יש אומרים 2.7 גרם, 2.8 גרם, ככה נראה שזה האמת, אבל יש אומרים 3.2 גרם, ככה סבר רב חיים נאי, אנחנו עושים משהו באמצע, 3 גרם. כל דרם 3 גרם. תכפילו 6, זה פחות מ-6, אבל נגידו 6. 6 דרם, 6 דרם, תכפילו את זה ב-3, 18-17 גרם, זה שיעור של כזית לפי דעת הריף והרמב״ם. התוספות בחולין, והראש, ועוד כמה ראשונים סוברים, שכזית זה חצי ביצה. ביצה 18 דרם, חצי ביצה זה 9 דרם. 9 דרם כפול 3, 27 גרם. אז כזית זה 27 גרם. מרן היה לו בבית 10 שנים, משקל, לא משקל של מחשב, איך זה נקרא? אלקטרוני, לא אלקטרוני, אלא משקל של קפיץ, משקל של קפיץ. הוא היה שוקל את המצות, את החסה, פעם, פעמיים, אחר כך הוא נותן את זה כבר בהשערה. לא צריך כל אחד ואחד לשקול, פחות יותר, גם לא עושים בקבצנות, אחרי בידוק 27 גרם, אחר כך יפלו כמה פורים על השולחן, או יש לו חוב בין השיניים, לא יבלע את הפורים האלו. לא, אדם לא יצמצם. עושה ביד רחבה, 30 גרם, 35 גרם, ייתן ביד רחבה. בעצם אנחנו עושים לפי המשקל, לא לפי הנפח. למרות שהרמב״ם כותב בפרק א', פירוש המשניות, פרק א', מסכת עדיות, כותב הרמב״ם שזה צריך לשער תמיד לפי הנפח. לא עושים שיעור לפי המשקל. כך כותב הרמב״ם. ועוד כמה ראשונים כתבו כמותו. הפרי חדש גם פוסק ככה. הפרי תואר, אור החיים הקדוש, גם פוסק ככה. שמשערים לפי נפח. הכפחים כותב בסימן צדיתת ביורי דעה, שמי שמשער 60 כפול 60 לבטל איסור יותר, לבטל טעם במשקל, מכיל אבנות וטרופות לעם ישראל. צריך לשער לפי נפח. מסביר איך עושים נפח, ממלאים מים, כלי מלא מים עד הסוף, אין מקום להכניס שם טיפת מים, לוקח את הבשר של הנבלה או דוגמתו, מכניס בפנים, יש צלחת למטה, מכניס בפנים, כל העובש, כל הנפח של הבשר, הטרפה, כנגד זה יוצא המים. המים האלה עושים אותם בחזרה בכוס, רבע כוס, 60 פעם כנגד הדבר הזה. זה השיעור של נפח. בעיקר הדיון היו צריך לעשות בנפח. כך כותב גם כן, אבינו אבי העזרי. ועוד כמה ראשונים, עושים לפי נפח. אבל האמת, יש לנו באוצר הגאונים, מסכת ביצה, בסימן א', סימן הראשון, יש שם התשובה, כדאי שכל אחת מתחכמים שיראו את זה. אוצר הגאונים, ביצה, סימן א', יש שם התשובה של רב שרירה גאון. והוא כותב דבר מעניין, הוא כותב שחכמים, השיעורים שיתנו למשה רבנו מסיני, לא יתנו לנו בצמצום. כל אחד ואחד צריך לצמצם את השיעור בדיוק הזית, כביצה, נתנו לנו ברווח. והכל ניתן לפי דעתו של רואה. התלמיד חכם שהוא בודק ורואה את הדברים, לפי דעתו של רואה. ולכן קבעו חכמים שערו שהנפש כזה, בדרך כלל כזית, זה משקל 27 גרם. קביצה 54 גרם. שיעור קביעות צעודה 204 גרם. שערו בדרך כלל, ועפי רוב זה ככה יוצא. אם זה לא מדויק, זה לא נורא שזה לא מדויק. כי כך שערו חכמים לפי דעתו של רואה. זה כותב בתשובה של הרב שירה גאון, לפני 1,000 שנים. הרב המגיד, בפרק א' מלכות עירובין, הלכה י' ב', כותב הרב המגיד, שנהגו מזמן הגאונים, 1,000 שנים, לשער תמיד במשקל, ולא משערים בנפח. למרות שאם כך הדין, צריך לשער בנפח. ככה הוא מסביר את הרמב״ם שם בהלכות עירובין, שצריך לשער במשקל. הוא כותב שהמשקל בדרך כלל קרוב לנפח. אם יש הבדל קטן, זה לא נורא שיש הבדל קטן, כי הכל לפי דעתו של רואה. זה תשובות הגאונים שמעתיק אותה הרב המגיד. יש חוקים, כמו שהזכרתי, הפרי חדש, הפרי תואר, אבל בואו נראה מה נגעו חכמנו, רבותינו הספרדים, דור אחר דור, מה הם עשו. נראה מה כתב הרב דוד לפני 300 שנה. כותב מפורש בכל הספרים שלו, השיעור תמיד, הוא מדבר לגבי שיעור קביעות צעודה, על זה הוא מדבר. 72 דרם, זה קביעות צעודה. אדם בא לחתונה, מביאים חלות מתוקות, והוא אוכל למחלה מתוקה, מביא חזה ברי מיני מזונות. אפילו שאין לו לחם לאכול, זה מה שהוא אוכל, ברי מיני מזונות. אבל אם הוא אוכל 72 דרם, זה שיעור של 204 גרם, יש מחמירים 216 גרם. השיעור המדויק זה 204 גרם. אוכל שיעור כזה, נוטל ידיים, עם ברכה, הטלת ידיים, מברך המוציא לחם מן הארץ, מברך ברכת המזון, זה שיעור של קביעות צעודה. בית דוד שמדבר על שיעור קביעות צעודה, הוא אומר משערים לפי משקל. תגיד, אולי יש הבדל בין משקל לבין נפח? מה עם סבל? כל הפוסקים, כמה חששו תמיד ספק ברכות להקל. מה עם סבל? לא חושבים מסבל. עושים, כך קבעו חכמים מראש. שזה השיעור, לפי דעתו של רואה, וגמרנו. לא נתנו שיעורים, התורה נתנה למלאכי השרת, ככה לדייק. אלא עשו את זה בערך עשו. לכן, שיעור המשקל. זה כותב הרבי דוד. המשיך אחריו, תלמידו, כעין תלמידו, מרן אחידה. בכל ספריו תראו, תמיד הוא מזכיר, שיעור במשקל. אם זה בהלכות ברכות, אם זה בהלכות יום הכיפורים לגבי חולה, אם זה לגבי סוכות, כל המקום שהוא כותב שיעורים של כזית וכביצה, הוא מזכיר משקל. לא כתב בשום מקום שיעור של נפח. הלך אחריו בדרכו, הלך אבחיים פלאצ'י, ספרו מועד לכל חי, ובשאר ספריו. תמיד הוא מזכיר שיעור במשקל. כזית, כך וכך משקל בדרב, כך וכך משקל. לא כתב אף מקום, לא כתב סמק, לא כתב בנפח. כתב במשקל חברו, חבר בדינו, בעל ספר פתח הדביר. גם כן, הוא הלך בדרכו של רבי חיים פלאצ'י, כתב הכל, שיעור במשקל כתב. המשיך אחריהם רבי עבדאללה סומך, בספרו זלחי צדק, סימן צדי ב' ויורה דעה. הוא כותב שם אחרי שער, מסביר ואומר שער במשקל. לא רק שם, כל מקום שהספרי צדק כותב, שיעור של כזית, כביצה, שיעור של חלה, כבשת חלה, כמה זה חלה? קילו 560 גרם. זה שיעור של חלה. כל מקום הוא כותב לפי גרם. גם המשיך אחריהם, הבן איש חי, התלמיד של רבי עבדאללה סומך, גם הוא, בכל הספרים שלו, פרשת צו. תראו שם פרשת צו, חומש ויקרא, פרשת השבוע תקראו, הוא מדבר שם כל הזמן, משקל, משקל, משקל. הוא לא מזכיר פעם אחת אפילו שיעור של נפח. וכי הוא לא ידע את הרמב״ם, פירוש המשניות, לא ידע את כל הפרי חדש, את הפרי תואר, כל הפוסקים שאמרו שעושים לפי נפח, ידע. אלא מה, הוא שמח על הרב המגיד, ביחות ירובין, שמח על תשובת ראשי הגאון, על תשובות הגאונים, שמח עליהם. ככה מנהג היה בידינו מדורי דורות. כל רבותינו הספרדים בדור הקודם, מעולם לא שמענו מהם שיגידו לשער לפי נפח. היינו גדולי עולם, היה הרב עזרעתי, חב אפרים הכהן, כל הרבנים הגדולים, רבי עבד ידיע, מישהו מהם הזהיר בשבת הגדול בדרשה, אבותיי תעשו לפי נפח, אף אחד, תמיד דיברו על לפי משקל, כף החיים, בסימן קוף סמרחת, אות ממבב, כותב מפורש, שמנהג אצל הספרדים מדורי דורות, לשער תמיד במשקל, מסיים בסוף, ואין לשנות. אני דיברתי פעם, בלי שבת באיזה מתכנסת גדול, היה ציבור גדול, ואמרתי, מה שאני אומר עכשיו, פחות או יותר, ציינתי דברי הכף החיים, שכותב ואין לשנות. קם איזה בעל תשובה אחד עם זקן, נראה רשקה באג נראה, קם איזה בעל תשובה, לפי כולם, אין דבר כזה לכף החיים, זה לא נכון. אמרתי, הוא תעיין אחר כך. שתקתי, תעיין אחר כך. ועבר, אחרי כמה שנים, בא אליי הבעל תשובה הזה, תחנן אליי שאני אמחל לו. תמחל לי, תסלח לי. למה, מה קרה? אני טעיתי, נכון, טעיתי. ראיתי כף החיים, בסימן קוף סמכת, עוד מבב, כתוב כמו שכבוד אמר בדיוק, ואין לשנות. אותו, אז למה אמרת ככה לפני כולם, ככה רצועה? זה דרך ארץ כלפי חכמים, כלפי רב. רב נותן שיעור. תאר לך שהיית צודק באמת. שופך דמים אתה, מותר ככה? יש מזל שאתה לא צודק, כן? שכתוב מפורש בכף החיים, כמו שאני אמרתי. איפה, איפה המידות, איפה הטקט, חורים, טקט? ככה להגיד לפני כולם, זה לא נכון, מה זה לא נכון? אבל רבותיי, אתם די חכמים, תחכם, מסעכם, וכיפיכם, עליי כולנה, צריך להתאפק. לא, מישהו אחר אולי היה נפגע, צועק עליו, חצוף, מה אתם זה, זה, תפקתי. תעין אחר כך, אתה, תעין אחר כך ותראה. הוא קם, באמצע השיעור שלי, הוא קם, הלך לספרייה לחפש את הספר, הקף החיים, לחפש אותו, הוא לא מצא את זה מהר, לא יודע, אתה המשור שלי נגמר, אתה הרבוב הקדיש בידיים. אבל אחרי שנים, יש מישהו פה שהעיר לו, אמר לו, מה אתה ככה, עשית ככה, אז הוא בא ככה לבקש סליחה. בסדר, מחלתי לו, מחל לא יהיה אכסרי, למרות שעשה שלא כהוגן, אבל זה מוסר אז כן, שאדם לא ינה ככה. אז לשון הקף החיים ואין לשנות. כנראה, גם בדורו של הקף החיים, היו כמה אנשים שהוציאו חוברות עם בני ברק, הוציאו כל מיני חוברות, ואמרו, נפח, נפח, שיגעו את האנשים. אז לכן הוא אמר, ואין לשנות. מרן, בכל הספרים שלו, הוא כתב תמיד שעור במשקל. אם זה חזון ובדיעה על ימים נוראים ביום הכיפורים, אם זה חזון ובדיעה על פסח, וכן גם אנחנו הלכנו בעקבותיו, ילקוט יוסף. אני מעולם לא חלקנו על מרן, תמיד אנחנו הולכים בעקבותיו של מרן. העתקנו מה שהוא כותב. אחד האחים שלי בא פעם למרן, וניסה ללחוץ עליו שיכתוב סמק, שיכתוב נפח. אני לא רוצה לשמוע אותו, תעזוב אותי, תעזוב אותי, לא רוצה לשמוע לו. והמשיך וכתב בכל עצמם שלו לפי משקל. למה? כי נראה שהוא לא ידע את כמו שאמרתי עכשיו, את התשובות הגאונים, ראשי גאון, הרב המגיד, פתחת אוויר. פתחת אוויר מעריך בזה הרבה מאוד. הוא הכי מעריך בנושא הזה. והוא מעיד שככה המנהג של הספרדים, התחלה הוא תמה על הספרדים. למה ככה עושים משקל? צריך לפי נפח. מי שרוצה את דרך החכמים שנמצאים כאן, יסתכלו בפתחת אוויר, יש דברים מתוקים, והמסקנה שלו שמשערים לפי משקל. לכן זה מה שמרן יעשה בבית. בשנים האחרונות לחייו של מרן, תצלו באחד הפעמים, לפני שבת הגדול, מה אתה דורש שבת הגדול? אמרתי לו, תפרסם, תפרסם בשמי, שהולכים לפי המשקל, לא שקעות האנשים, הולכים לפי המשקל. אז הנה, אני שומע עכשיו בכיבוד אביהם, שומע עכשיו לרב, ואני מפרסם שהולכים לפי המשקל. אני רוצה לומר עוד איזה נושא, השנה חל פסח בליל שבת, ושוב פעם בבלים את האנשים בכל מיני חוברות, קונטרסים, להגיד ברכה מעין שבע, בלפסח שחל בשבת. כל פעם שחל בזה, מוציאים חוברות, מחלקים אותם, יש להם תורמים, ואלה מזכירים התורמים, מנחים מעותיהם הקרן הצבי, והם תורמים בדברים כאלו, ומכשלים את הרבים, בברכה לבטלה, מכשלים את הרבים. אולי אני אסביר את ההלכה הזו, יותר בצורה מוחבת, שכולם הבינו, שיכול גם להתווכח, כי יש כמה שמתווכחים. למה לא? הרשש, הרשש. אז בואו נסביר את הדברים בצורה ברורה. בגמרא שבת, כף דלת עמוד ב', כאן מבואר דין של ברכה מעין שבע. כתוב מפורש בגמרא שהברכה הזו נתקנה מפני הסכנה. רש"י מפרש, רש"י בפירוש וגם בספרו מחזור ויטרי, שתי מקומות. מפרש, היו הכנסיות שלהם חוץ לעיר. כתוב, כל עיר שגגותיה גבוהות בבית הכנסת, סופה להיחרב. אז הם רוצים לבנות בתים גבוהים. אם יהיה בית כנסת בתוך העיר, לא יוכלו לבנות. מה היו עושים? היו בונים בתי כנסיות חוץ לעיר. ואז בתוך העיר יבנו כמה שרוצים גבוה. היום לא מקפידים בזה. היום בונים בתים הרבה גבוהים יותר בתי כנסת. באור לציון צעק על זה, עיר הזה, לא עושים ככה. אבל נעלה ממנו אחר המחילה, דברי המאירי. המאירי כותב שאם זה לשם דיורים, לא לשם רווחה, מותר לעשות, בתים גבוהים, יותר בית כנסת. תלכו לקרמלין, לרוסיה. הייתי פעם שם, הלכתי לפוטין. איזה גדלים יפים, גבוהים, שם יש. זה יותר בית הכנסת. אז עושים את זה ליופי, לנוי, לרווחה. דבר כזה יהודי יעשה, זה אסור. הוא גוי, לא חייב במצוות, משהו אחר. אבל יהודי דבר כזה יעשה, אז זה נאמר. כל איש גגותיה גבוהים, יותר בית הכנסת, צופה להיחרב. עושים את זה לרווחה, עושים את זה לפאר, ארמון. כשעושים את זה לשם דיורים, זה משהו אחר. בפרט כאן בארץ ישראל, שבונים בתים גבוהים, ואנשים גרים בקומה 17, קומה 8, קומה 1, עושים את זה לשם יישוב ארץ ישראל, מצוות יישוב ארץ ישראל. שכולה כמצוות כולם. ולכן, אין בזה בעיה. מותר לבנות בית כנסת בתוך העיר, ולבנות בתים גבוהים יותר. בעבר, אם מקפידים בזה יותר, בית הכנסת היה בחוץ. לא היה חשמל. לא היה תאורה בחור. לא היה מכוניות עם חשמל. הכל היה חשוך, חושך מצרים היה. אז מי שבא להתפלל בית כנסת, הוא קצת מאחר. יום שישי, מתרחצים, מסתדרים, עד שגורים את העבודה, באים. היו מאחרים לבית הכנסת. לא כולם, היו מאחרים. רואים מכאן דרך אגב, שתמיד היו מאחרים לבית כנסת. גם זמן הגמרא. ואז היו צריכים לחזור לבד. כל הציבור כולו חזר כבר. הם נשארו, כמה יחידים נשארו, לילי רביעי ולילי שבתות שביעי, יש מזיקים. יכולים להזיק אותם, יכולים לנזק יהיה להם. לכן היו, תקנו חכמים ברכה מעין שבע, שהציבור יתעכב בכנסת, אם יש עוד ברכה אחת, יתעכב, אלא המאחרים יוכלו לגמור את התפילה, וילכו כולה ביחד בחושך, שלא יהיה להם מזיקים. השם יפרש יותר, בימי החול, לא כולם היו באים להיפלל בית כנסת, היו עסוקים בעבודה שלהם. עלים שחרית, הולכים לעבודה, עושים מנחה בעבודה, באים לבית, חושך. קשה ללכת לכנסת הלוך, חזור. אז לכן לא היו הולכים בית כנסת. פעלים בבית. ליל שבת כולם מקפידים להתפלל בבית כנסת. עד היום. אפילו אנשים שנוסעים בשבת מפעלים בבית כנסת. לא סיפרתי לכם שהייתי באיזה קהילה בחוץ לארץ, במקסיקו. פעלנו שם בליל שבת. היה כנסת מלא, אולי פי שתיים מכאן, ממלא מפה לפה. אבל צערנו הרב, יצאתי בבית כנסת. אני רואה, מתניעים את הרכב, מסדרים את הרב, נוסעים. צערנו הרב, יש אנשים רואים, ואפילו החילוניים, ליל שבת, באים לבית כנסת. לכן, ליל שבת תקנו את הברכה הזו, מה שאין כאן בימי החול. זה גמרא. יש לחקור בעצם התקנה של ברכה מעין שבע. איזה דין נתנו לזה חכמים? נכון, תקנו את זה פני הסכנה, כמו שפירשתי עכשיו. נתנו לזה דין של חזרת השץ. הרי ידוע, יש לנו בשחרית במנחה חזרה, כי זה תפילת חובה. תפילת ערבית, רשות. כיוון שהיא רשות, מה זה החזרה? להוציא את החובה מי שלא יודע להתפלל. עבית רשות, לכן מעלש. לא נורא, לא צריך שיהיה חזרה. כי עבית רשות. ליל שבת, אולי נגיד שזה תפילת עבית חובה. ליל שבת זה חובה. ואם זה חובה, אז צריך לתקן חזרה. בכל חזרה, תקנו ברכה מעין שבע. עשו את זה דין כמו חזרה. נכון, זה נתקן מפני הסכנה. אחרי שנתקן, יש לו דין כמו חזרה. או שהוא אמר, לא, זה לא כמו חזרה. תפילת עבית רשות בשבת ובחור, אותו דבר, אין שום הבדל. זה ברכה, ברכה שנתקנה בעם ישראל כדי לעכב את האנשים שלא יהיה סכנה, שלא יהיה מזיקים. זה הכל. החקירה שאני אומר עכשיו, יש בה נפקא מינה. אמרתי כמה פעמים. כל חקירה שבחורי ישיבות עומדים בישיבות, דבר ראשון תחשבו על נפקא מינה. יש חקירה בנפקא מינה. יש תה עם צלחת. יש לחקור. הכוס מעל הצלחת או הצלחת מתחת הכוס. ומה נפקא מינה? צריך שיהיה חקירה, צריך שיהיה נפקא מינה. חקירה שלנו יש 8 נפקא מינה בחקירה הזו. למשל דוגמה, אני אומר את זה בקיצור. בעשרת ימי תשובה, בברכה מעין שבע, צריך להגיד, המלך הקדוש שאין כמוהו. שליח ציבור שטעה ואמר, האל הקדוש שאין כמוהו. כותב בספר כנסת הגדולה, לפני 300 שנה, מרן החביב, והביא אותו גם כן העלייה רבה, בתי יהודה, בתי אפרים, מרן החידה, שלמי ציבור, בן יוסף חיים ברב פעלים, חוזר. למה אתה המלך הקדוש אין כמו? צריך לחזור. למה? מסביר רב פעלים, שעל פי המקובלים, זה כמו חזרת השץ. שליח ציבור שטעה בחזרה, ואמר האל הקדוש, כולם מכירים את ההלכה, חוזר לה, אתה קדוש. לפי כמה פוסקים חוזר לראש התפילה, לפי דעתו של מרן זכר צדיק לברכה, חוזר לה, אתה קדוש. אבל צריך לחזור. גם כאן, ברכה מעין שבע, יש לה דין כמו חזרת השץ. אם זה כמו חזרת השץ, לא אמרת המלך הקדוש, תחזור. זה הפוסקים שאמרתי. ביניהם הרב חידה והבן אסף חיים ושלמי ציבור. אבל רבותיי, רוב האחרונים חולקים. שליח ציבור שאמר, ההל הקדוש שאין כמו, ולא תיקן עד שחטא המלך המשפט, כותב בגינת ורדים. כותב בספר יד אהרון אלפנדרי. כותב בספר של תקור פרי מגדים, דרך החיים לאגון מניסה, סידור על יעקב. הרבה אחרונים כותבים שההלכה שלא חוזר. כל הסידורים, תראו כתוב, שליח ציבור שטעה, אמר, הקדוש שאין כמוהו, אינו חוזר. ככה ההלכה. למה? כי זה לא דין חזרה, זה דין ברכה. ברכה, תקנו לכתחילה להגיד למלך הקדוש. זה לא מעכב. אם זה היה חזרה, כמו בחזרה חוזר, גם פה צריך לחזור. זה נפקא מינה אחת. עוד נפקא מינה. שליח ציבור מתפלל, אומר ברכה מעין שבע. והוא שומע מניין הסמוך, אומרים קדיש. הוא יענה אמן או לא יענה אמן? הידוע שבאמצע החזרה, שליח ציבור לא עונה אמן. אדם שנמצא באמצע הלחש, ושומע בכותל המערבי מניין הסמוך, קדושה או קדיש. מה הדין? הוא לא מפסיק לענות. באמצע הלחש זה עולם האצילות. אומר הקדוש ברוך הוא בלשון נוכח, ברוך אתה השם, מגן אברהם, איך להפסיק באמצע? לכן לא מפסיקים באמצע. אלא אנחנו עושים כמו דעת רש"י, שותק, שומע, שעונים אמן, אומר קדוש קדוש קדוש, שומע, שומע כעוני. זה לא נקרא הפסק, מחשבה טובה, אז הוא מצפה למעשה. כאילו אמרתי את הקדושה, כאילו עניתי אמן. מחשבה רעה שיחשב להפסק, לא מצפה למעשה. ככה מנגן, זה בלחש. מה הדין שליח ציבור בחזרה? אותו דבר, אותו דין. לא מפסיק להגיד קדיש. רק הוא לא ישתוק, ישמע את הקדושה ותאמין, כי זה תורח ציבור. בחזרה ימשיך כרגיל. לא פסק לקדיש ולא לקדושה, וימשיך הלאה כרגיל. מה הדין? לברכה מעין שבע. אם נאמר שזה דין כמו חזרת השעץ, אז אין לחינמה, לא עונה. כך כותב עד בספר, נוהג קצון יוסף. כך כותב עד בשו"ת רב פעלים. אומר, זה דינה כמו חזרה על פי המקובלים. אז אם זה כמו חזרה, אל תענה אמן. אבל אם נגיד שזה ברכה, הנה חינמה. ברכות ארוכות, אדם מפסיק ועונה קדיש וקדושה. אדם מברך אשר יצא, בורא נפשות, על המחיה, חוץ לברכת המזון. שומע באמצע הברכה שלו קדיש, או קדושה, עונה לחמישה אמנים הראשונים. יש אומר הבא, עד יתברך, עונה. קדוש וברוך. אבל הוא באמצע ברכת אשר יצא, עונה. אלוקי נשמה, כל הברכות ארוכות, אדם מפסיק ועונה, בתנאי שהתחיל את הברכה. ברוך אתה אשר קיים לך העולם, שומע קדיש, אומר אמן, על מה אמן? יתחיל, אשר יצא, אמר, בורא נפשות, התחיל את הברכה, יכול לענות אמן. לא יכול, אלא צריך. יש מחלוקת בזה. רשאי או זה, נלכה שזה צריך. מפסיקים. אם נגיד שברכת מעין שבע, זה דין של ברכה, לא חזרת השץ, אז יפסיק, ויענה אמן, קדושה. רבי עומר מדבר על זה, והוא כותב, שאני אחר, יש לחוש ששליח ציבור יתבלבל, כמו נשיאת כפיים, דומה לזה שאתה רגיל. כל שנייה, הוא יוצא בעץ הבקד מן שבע, קדיש. קדיש פה, קדיש שמה, איזה זה ברכה מן שבע. לכן שלא יענה, שמשיך הלאה. יעשה כמו הרב פעלים בנושא הזה, שלא יענה אמין. עוד נפקא מינה. האם צריכים לכרוע בשעה שמברכים ברכה מן שבע, ברוך אתה, כמו בעמידה? אם זה כמו חזרה, כן, צריך לכרוע. כך כותב באמת בספר המנהגים, שהשליח ציבור צריך לכרוע בברכה מעין שבע, בהתחלה, כמו חזרה. אם זה כמו דין ברכה, כותב בשו"ת לבושי מרדכי, לפני 120 שנה, כותב, לא צריך לכרוע. למה זה דין של ברכה בפני עצמה? הנה, עוד דווקא מינה. עוד, מי שלא יתפלל מנחה בערב שבת, ישן, התעורר, בא לבית כנסת, כבר עבר זמן צאת הכוכבים. זמן מנחה זה עד צאת הכוכבים, לא יכול. אפילו אם יקבל שבת, הנה קיבל שבת בשעה שבע, קיבל שבת. יכול להתפלל מנחה אחרי קבלת שבת. אם הוא קיבל שבת בציבור, בואי קלה, בואי קלה בציבור, הוא לא יכול. או זמור של יום השבת, הוא לא יכול להתפלל מנחה, גמרנו. קיבל שבת ביחיד, נזכר שלא יתפלל מנחה, יכול להתפלל מנחה. אבל הגיע צאת הכוכבים, שבע ועשרים, גמרנו, צאת הכוכבים. לא יכול להתפלל מנחה, צריך להתפלל עבד שתיים. באופן שהוא היה אנוס, כותב מגן אברהם, אונס שינה, שמי אונס. זה נקרא אונס. הוא נרדם, לא העירו אותו, נרדם. לא היה לו שעון מעורר, נרדם. זה נקרא אונס. אז פעמים שניים, מעביד שתיים. אם היה מזיד ויעשה עביד שתיים, אבל לא כפליים. מה אתה עושה עביד שתיים? אין תשלומים למזיד. מבט לא יוכל תקון. אלא שהיה באונס. הוא לא קשה לו להתפלל עביד שתיים. בקושי כיוון בעמידה אחת. חווין גם עמידה שנייה, איך יכול? איך היא עומדת השליח ציבור? תשמע, תכוון עליי. אני אכוון עליך, תכוון אתה עליי, שומע כעונה. אני לא אענה בחור ברוך שמו, אני אענה רק אמן, ואני יוצא ידו חובה. אם זה דין של חזרה, הנה חינמה, יוצא ידו חובה. אם זה דין של ברכה, מה זה ברכה? זה קשור בכלל לחזרה. איך יצא ידו חובה? יש בית יוסף, ספר עתיד יהודה ברצלוני, וזה עריכות, אני אומר את זה בקיצור. עוד נפקא מינה, כותב בתרומת הדשן, המארי, מי שמברך ברכה מעין שבע, צריך בסוף לפסוע שלוש פסיעות. מתי? אחרי תתקבל. זה שלום מרומם, יכוון על ברכה מעין שבע. למה? כי הוא תופס שזה דין של חזרה. כמו כל חזרה צריך שלוש פסיעות, אם זה ברכה, לא צריך שלוש פסיעות. עוד נפקא מינה, מה לדין להגיד ברכה מעין שבע בבית חתנים ואבלים. אני זוכר לפני 50-60 שנה, היו נוהגים, לפעד אצל הפרסים, היו באים להתפלל בבית, בשש שבת חתן, היו עושים שבת חתן בבית. מי היה לו מבס כסף לקחת מלון, לקחת קטריג, 100 איש, היו עושים בבית, משפחה מצומצמת, אבל היו מתפללים בבית. ליל שבת, יום שבת, מתפללים בבית. היינו הולכים, אני זוכר, היינו הולכים להתפלל בבתים, בית חתנים, להבדיל, בית אבלים. יש אבלים, עושים עניין בבית. להגיד שמה ברכה מעין שבע או לא? אם זה כמו חזרת השץ, כן, זה כמו חזרה. ערבית רשות ביום חול. בשבת זה חובה. חובה צריך חזרה. תאמר גם את חתנים, גם את אבלים. כך פוסק הבן איש חי. אבל אם תגיד שזה דין שברכה בפני עצמה, אין לך בו אלא חידושו. הברכה נתקנה בתי כנסיות שחוץ לעיר. בטל הטעם לבטל הדין. אין בדין חברות ובדין חברות שגדול ממנו. לכן התקנה במקומה נשארת. גם היום שיש חשמל ואין סכנה, התקנה לא זזה במקומה. אבל דווקא בתי כנסיות. לפני כמה שנים, אם אתם זוכרים, הרבנים של כל החוגים, הרבנות הראשית, העדה החרדית, כולם התאגדו לעשות תפילה בחוב הר אילן פה, שכולם בליל שבת עשו תפילה. אני לא זוכר מה זה היה, איזה מחאה, אולי גיוס בחרי ישיבות, לא יודע מה זה היה, מחאה, משהו, והתפעלו שם. ואני אמרתי להם, שם הרבה ציבור היה שם, לא נגיד ברכה מעין שבע, עושים שבת חתן באיזה מלון. אם אין להם בית כנסת קבוע במלון, מייחדים להם איזה חדר אחד, פה זה כמו בית כנסת. אם ארון קודש, פה בית כנסת. אבל זה לא בית כנסת קבוע, זה רק אשר שבת חתן מביאים את זה שלהם. להיזהר, לא להגיד ברכה מעין שבע, זה ברכה לבטלה. כך פסק מרן, לא כמו בן איש חי. לפי דעת מרן, בית חתנים, בית אבלים, זה דין ברכה. לא דין שחזרה, לפי הקובלים זה חזרה. לפי הפשלנים זה דין ברכה. הברכה נתקנה דווקא בבית הכנסיות. אין לך בו לחידושו, ולא במקומות אחרים. הנה, רואים עוד נפקא מינה, דין ברכה או דין חזרה. עוד נפקא מינה, מה הדין ברכה מעין שבע בליל פסח שחר בשבת. כמה אמרתי? ספרתם? 8 אמרתי? סופרים, חוקים אחריי. עוד נפקא מינה בליל פסח שחל בשבת, השנה. אם נגיד שזה תקנה הייתה בפני הסכנה, לא מדין חזרת השץ, כתוב ליל שימורים ולכם. לילה משומר רבה מן המזיקים. לילה רביעי ולילה שביעי יש תמיד מזיקים. אבל בליל פסח אין, אפילו מי יהיה בליל שביעי או בליל רביעי, אין לנו מזיקים בליל פסח. למה? כי לילה משומר רבה מימי בראשית. זה לילה שמה מהמזיקים. אדם יכול לשאת את הדלת שלו פתוחה, לא לסגור אותה בלילה במפתח, לא יבואו גנבים. יש לחקור, אם באו גנבים, נגנבו, האם יכול לתבוע את הרב שפסק לו ככה? הרב אמרנו שלא צריך לתגור הדלת, יכול לתבוע אותו או לא? תחשבו על זה. בכל אופן, הליל פסח, לילה בשומה הבא מן המזיקים. הלב לא צריך להגיד ברכה מעין שבע. לא צריך ברכה בשבע. זה כל זה מטרה בשביל מזיקים. פה אין מזיקים. הגמרא דיברה על שבת רגילה, לא על ליל פסח. כך כותב עטור, סיבת הפזיין, בשם בעל העיתור, שכתב כן בשם רבנו ניסים גאון. זה היה מהגיוני, לפני קרוב לאלף שנים. הוא כותב שאם חל פסח בליל שבת, אין לומר ברכה מעין שבע. למה מסביר? כמו שדברתי עכשיו. הברכה הזו נתקנה על פני המזיקים. ליל פסח אין מזיקים. כך פסק מרן בשולחן ערוך. כמו רבנו ניסים גאון, כמו העיתור וכמו עטור. ובאמת, שזה דעת רוב הראשונים. הרב וחזון עובדיה הביא כמה ראשונים, הריטב"א, תוספות, הביא שיטי גיבורים, האגו, המכתב, המאירי, הריבש, החשבש, הכל בו, בלקוט יוסף, הבאנו שם עוד כמה, הרבה ראשונים הבאנו, עוד. אני לא אכחד, שבירי הלקט חולק. ספר התניא של הראשונים, לא של גאון רבי זלמן, מהראשונים, זה קיצור של שיבולי הלקט. שם מובא שיש להגיד ברכה מעין שבע גם בליל פסח שחל בשבת. גם סידור רש"י, גם כתוב ככה, שיש להגיד ברכה מעין שבע בליל פסח. בסדר. אין אחד דבר בלי מחלוקת, אבל יש לנו כללי הפסיקה בידינו. יש לנו את רוב הראשונים, רובם ככולם, עשרות ראשונים שהבאנו בתרו בקוט יוסף, עשרות ראשונים שהבאנו. ומרן פסק כמו הראשונים האלו, כמו השולחן ערוך. לכן ככה הלכה נפסקה. אבל מה שקורה, בשנים האחרונות קם איזה מישהו ומפרסם חוברות חדשים לבקרים, רבנו הרשש, שהיה מקובל גדול, כולם יודעים את גדלותו, לא צריך לשבח את השמש. אבל הוא כתב שדברי רבינו נסים גאון תמוע קצת. היה בגמרא בשבת שהזכרתי לפני כן, לא כתוב חילוק בין שבת רגילה לפסח שחל בשבת. לא כתוב. משמע שאין הבדל. ולכן הוא חולק רבינו נסים גאון. בא רב חיים פלאצ'י בלב חיים בחלק ב' סימן צדיעי. הוא תמה עליו, על הרשש. גדול המקובלים. הוא תמה עליו. איך אתה חולק מספרה על רבינו נסים גאון? זה העיתור, נסים גאון, זה ראשונים. איך אתה חולק עליו? ככה, זאת אומרת, בגמרא לא חילקו. משמעה שלו. איך, זה ראשונים. מי יכול לחלוק על ראשונים? הבית יוסף כתב בהקדמתו לאור החיים. כי קצר מצא שכלנו להבין דברי הראשונים. קל וחומר להכריע בין אותם. יש עשרות עשרות אחרונים רבותיי, שכתבו על זה בצורה חריפה ביותר, שלא יעיז אדם לחלוק על ראשונים. יש מחלוקת בראשונים, תכריע ביניהם פי כללי הפסיקה. אבל שיש לך ראשון אחד שאומר משהו, או כל שכן פה רוב הראשונים אומרים משהו, תבוא מספרה ואתה חלוק עליהם, באמת גם הרב פעלים, גם הוא תמה. הוא כותב שדעת הרשש, הפך כל הפוסקים. זה לשונו של, של הרב פעלים. מרן החידה כותב, שדעת רבנו האריזל, בידנו גדול מאריזל בקבלה, שר בית הזוהר, שגם על פי הקבלה, לא להגיד ברכה מישבה בלפסח שלך בשבת. זה כותב את זה, החידה כותב את זה. היה חם אברהם אנטבי, מקובל גדול, יש לו ספר חוכמה ומוסר. גם הוא כותב, שאין להגיד ברכה מישבה בלפסח שלך בשבת. הרשש, הוא הגיע פה לירושלים, כנסת בית אל, והוא שינה את המילה, לא בית אל שיש היום, זה היה בעיר העתיקה זה היה. זה בנה את זה הרבה עבד ידיה, מה שיש פה בגאולה. היה בעיר העתיקה. והוא בא הרשש, שנת המנהג, להגיד ברכה מעין שבע בין אל פסח שחל בשבת. בא אחריו, הראשון לציון, הרב אברהם חיים גגין. קראו לו בכינוי הרב הגן. הוא היה נכד של הרב כל אליהו. כל אליהו היה בדורו של מרן החידה לפני 250 שנה. הוא היה נכד שלו, והיה ראשון לציון פה בירושלים. הוא בא לבית אל, ושינת המנהג שמה, שלא להגיד ברכה מישב בפסח שחל בשבת. כמו דעת רבנו אריזל, כמו דעת אחידה, כמו דעת מרן השולחן ערוך, כמו כל הראשונים שהזכרתי. שחברות שהוציאו, הם קדמו שם איזו טענה. תראה הריף, הראש, הרמב״ם, לא כתבו את החילוק הזה, בין פסח לבין שער השנה כולה. כתבו בשבת להגיד ברכה מעין שבע. משמע שגם פסח להגיד ברכה מעין שבע. יש לו שעה מודי הוראה, שעה מודי הוראה, גמרנו, מפילים את כל הראשונים שאמרתי, מפילים את דברי מרן, פלא עליהם. מה שאני פלא על החברת שכך כתבו, פלא גדול. מה, ככה מדייקים ברמב"ם, מה שלא כתב, כותב אז לחמד, בשם שגת ראיה החדשות, שהוא כותב, דרכו של הרמב"ם להביא מה שכתוב בגמרא לעדיה, ואין דרכו של הרמב"ם לפרש דברים, כל מיני דיוקים, כל מיני דברים שלא יוצאים מזה. הרמב״ם כתב על דוד שמש, מה הדין בשבת, הוא לא כותב דברים חדשים. הוא כותב מה שכתוב בגמרא, מה שכתוב הגאונים, זה מה שכותב הרמב״ם. לכן הוא לא נחת לדבר הזה. כותב בגינת ורדים, הפושה פלוקתה לא בפישינן. כשאתה רואה דבר בפוסקים, בראשונים, והפוסקים אחרים לא פרשו דבריהם, לך אחרי רוב הפוסקים. מה שהם לא פרשו, לאו דווקא הוא. גם פה אצלנו, זה מפורש. יותר מזה, הרדב"ז כותב. הרדב"ז היה בדורו של מרן, הוא כותב, דעת כל הפוסקים, זה לשונו, שאין לאומרה, והרוצה לאומרה, דעת חיצוני הוא, ואין ראו לקרותו מחלוקת בכלל, ואין לחוש לו כלל. זה לשון הרדב"ז, דעת חיצוני. לא יודע, אולי הוא לא ראה שבו יעלה כתב, אני לא יודע, אבל יש, הוא מסתכל, רוב הראשונים הוא מסתכל. רוב ככל הראשונים, וגם מרן לבית יוסף, מרן מעיד לבית יוסף, שככה מנהג, רבותיי, זה לא רק ככה הלכה, אלא ככה מנהג. שהוא לא מבחין את הבחה הזו בלפסח שלך בשבת. פלא שלי, שבחוברת שהם מוציאים, שהלכו לי אותה, מוציאים ש... כמו זה מלוח כזה שנה, כל השנה כולה, ושם יש כל ההלכות, איתך מסתבר מה שכתוב בחזון ומבדק, כתבו הפוך, עברו על זה וכתבו הפוך. והמחבר שלח לי את זה לפני ראש שנה, כאילו מתנה, ואתה תלשו תיבותך, כך, עזרתי לו את זה בחזרה. ראיתי מיד מהקו שלו. שם הוא כותב, תראו דברים מוזרים. כותב שצריך לפסוק תמיד כמו הקבלה. והוא כותב, כל מי שנעדר ממנו ידיעה בסודות הקבלה, ודאי טועה ומטעה בפסקה. הוא כותב, ואי אפשר לו לכוון אמיתה של תורה, כמו שהקבלה והפשט תואמים יחדיו כהנשמה שבתוך הגוף. תראו מה הוא כותב על כל גדולי הדורות שלנו, ראשונים ואחרונים, בקי ויגר, אתה מסופר, הנודע ביהודה, כל גדולי הדורות שלנו, הפשטנים, מה הוא כותב עליהם? ודאי טועה ומטעה בפסקיו. למה הוא לא יודע קבלה? מה הקבלה וההלכה ביחד? כל הכבוד לכם, מי הייתה שתחלוק על הריהם? רבי אליהו מזרחי, לפני 550 שנה, כותב, שמי שכלל בידינו, הפוסקים חוקים ביניהם עם, עם המקובלים, הלכה כמו הפוסקים, לא כמו המקובלים. החזיק אחריו הרבה מערת בז, וזה כלל ידוע בידינו. יש מחלוקת בין הפשטנים לבין המקובלים, הלכה כמו הפשטנים. כותב החתם סופר, מי שפוסק לציבור כמו הקבלה, זה בגדר, לא תחרוש רבה חמור יחדיו, לא תיבש שעטנז, זה ביחד. או פשטו קבלה, שלמי ציבור, ביעקב ישראל גזי, היה מקובל גדול, כותב השלמי ציבור, דע, כל ענייני הקבלה, זה רק לסירידים אשר השם קורא בכל דור, שכל מנהגיהם כמו הקבלה, שהם יעשו כמו הקבלה, אבל רוב כל עמון העם, אסור לפסוק להם כמו הקבלה, עושים כמו הפשט, התורה ניתנה לנו. אבל לכתוב, לכתוב מילים כאלו, כל מי שנראה בנו חוכמת האמת, אז אומר, הוא לא יודע, ודאי טועה ומטעה בפסקיו, ולא יכוון המיטה של תורה. איך אפשר ככה להגיד לכל דולי הדורות, כל דולי הפוסקים שלנו, על הבית יוסף, כל הפוסקים שלנו. לכן, לא להתייחס לחוברת הזו. אני חושב שמי שראה את החוברת הזו, ייקח אותה, ישים אותה בגניזה, כן. סוף סוף שם דברי תורה קצת, יש מצא דברים טובים. אז ישים את זה בגניזה. אבל זה פשוט מטעה את הרבים. היה זה רב אחד, בסנהדריה, שבא ובירך ברכה מעין שבע בליל פסח. האברכים שלומדים בתורה של הרב, הרב שכנע אותם. זה לא סתם חסידים של הרב. זה הרב שכנע אותם. כל הפוסקים, אתה רואה, ראשונים, אחרונים, אתה רואה, להקת אחרונים הרב הביא
שם. האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד.